אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. רוב העולם קורא את זה כתיאור של השפה הראשונית, שפה האנושית הראשונית לפני התפלגות לשונות, משהו תמים וראשוני. כי יש פה איזו התחלה של התחלה של ציוויליזציה. אז והיא יכולה לשפה אחת ודברים אחדים, כולם נבינו את כולם, היה בני אדם נחמדים כאלה כשכולם הבינו את כולם, ואז מצאו בקעה וכולי וכולי, בנו מגדל, ובסוף איבדו את האחדות הבסיסית הראשונית הזאת. כך קוראים את זה, והפרשה הופכת לסתומה בהחלט. מה רצה הקדוש ברוך הוא מהם, מה היה חטאם, מה הייתה הבעיה, ונעשה לנו שם, מה הבעיה פה. לעניות דעתי, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, זו כותרת. זו כותרת. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. איך זה קרה? ויהי בנושא מקדם. שפה אחת ודברים אחדים איננה שפה תמימה ראשונית שכולם הבינו את כולם, אלא השפה היחידה בעולם העתיק שאפשר לומר את זה עליה, זו השפה האקדית. והיא הייתה השפה של האימפריה הראשונה שקמה בעולם, האימפריה האקדית, שהפכה את השפה שלה לשפה בינלאומית. והיא הייתה שפה אחת ודברים אחדים בכוח הזרוע, בכוח של האימפריה הזאת. ואיך זה קרה? והיא בנושאה ממקדם, בלתי תלוי בהסבר לפסוק א', והיא בנושאה מקדם, זה מקדם לגן עדן, זה מקרא קצר, והיא בנושאה ממקדם, מקדם לגן עדן. וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. הם ירדו מן ההרים לבקעה. קדמת עדן, מקדם לגן עדן, זה ההרים, גוש ההרים הגדול שמצפון לבקעה. והם ירדו לבקעה, בקעת הנהרות מסופוטמיה. החלק הדרומי שלה נקרא שנער. בשפת התרבות הקדומה באזור ההוא, שומר. איך שומר היא שנער אינני יודע בדיוק, אבל שנער, ארץ שנער, היא שומר וסביבותיה, יחד עם אקד ועם בבל, דרום עיראק. מה שהיום אתם יודעים כדרום עיראק, יותר נכון, מאזור בגדד ודרום עד המפרץ. זאת ארץ שינר. החוף של המפרץ הפרסי היה בתקופה העתיקה הרבה צפונה מבסרה, והפרת והחידקל לא התחברו לנהר אחד, אלא נשפכו למפרץ כל אחד בפני עצמו. החוף השומרי, שנערי, היה יותר צפונה מאשר היום. אזור הביצות בצפון עיראק הוא אזור שנסתם על ידי הסחף הכביר שמביאים איתם הפרת והחידקל במשך אלפי שנים, ולכן הים נסוג, הוא נסתם והלך על ידי הסחף, עד שהפרת והחידקל התחברו ויצרו את שאט אל ערב. כל זה לא היה בתקופה העתיקה. הערים השומריות הקדומות ישבו קרוב לחוף הים, והבולטת שבהם הייתה אורוק, הנקראת בתורה ערך. ערך, אורוק, זה אותו הדבר. עוד מעט נדבר עליה. זאת שנער של דרום עיראק של היום, דרום מסופוטמיה, דרום בקעת הנהרות. השלב הראשון של הירידה לבקעה היה חקלאי. כלומר, החקלאות שאפשר היה לפתח בהר, ברמות ההרריות של מערב איראן, קצה מזרח טורקיה, ברמות ההרריות האלה אפשר היה לפתח חקלאות, אבל בקנה מידה מצומצם. מקנה מידה אוטרקי של משק שמפרנס את עצמו. אבל הם נשאו את עיניהם אל הבקעה. בבקעה כמויות מים עצומות, כמויות קרקע בלתי נדלות, והחקלאות עברה מהפיכה ברגע שירדו לבקעה. הנהרות הם אורכי התחבורה הקדומים של כל הציוויליזציה האנושית. גם היום אם תבדקו באטלסים תמצאו שרוב בירות העולם יושבות על נהר. הנהרות הם האוטוסטרדות הטבעיות בעולם, ועל על גבי הנהרות אפשר היה לנוע ב היקפים עצומים של אנשים, של סחורות, בהמשך גם של כלי נשק. התחבורה הזאת אפשרה מסחר בהיקף גדול, כמויות המים והאדמה אפשרו השקיה נרחבת ומפותחת, רשת של תעלות, חקלאות בסדר גודל אחר. ציוויליזציה חקלאית מפותחת מאוד בהיקפים נרחבים, אבל היא הצמיחה איתה את הבעיות. הבעיה הראשונה הייתה משטר של חלוקת מים ואדמה, כי מהר מאוד יד איש באחיו, מי משקה ראשון. יש לכם סוגיה בגיטין בפרק הנזקין, נכון? בור הקרוב לעמה משקה ראשון מפני דרכי שלום. עכשיו, אם האוזן שלכם מספיק קרויה להבין שמאחרי דרכי שלום יש סכסוכים אין קץ, וגם סכנת אלימות, כי מי ישקה ראשון? מי שישתלט, כל דאלים גבר, איך ינהלו את זה? בכמויות מים כבירות שיש בבקעת הנהרות ובכמויות אדמה עצומות כאלה, היה מוכרח לצמוח משטר ריכוזי שינהל את זה. אי אפשר היה לבנות משקים אוטרקיים שכל אחד מפרנס את עצמו, שכל אחד יושב לו באיזה עמק נעלם בין רכסי ערים, כמו בגוש הערים שמצפון. הירידה אל הבקעה לפיכך היא שלב כביר בהתפתחות ציוויליזציה חקלאית עצומת ממדים, וזה מסתתר מאחרי וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. מהר מאוד נוצר הצורך ב מנהל מרכזי, משטר, יד חזקה שיודעת לנהל אדמות ומים בהיקפים כאלה, לעשות סדר, פשוט לעשות סדר. ואז באמת באה מהפכת הבנייה העצומה של הערים. בערך פלוס מינוס מ-3,000 לפני הספירה, לפי המניין המקובל, החלו לצמוח בכל רחבי מסופוטמיה ערים בנויות. התהליך מהמהפכה החקלאית אל הערים היה תהליך של כמה מאות שנים לכל היותר, והצורך היה מאוד ברור. אני משער, כולם משערים, שההתחלות של משטר של חלוקת מים ואדמה ומסחר וניהול צמחו עוד לפני כן, אבל ההתחלות האלה היו זקוקות לערי מדינה, וערי המדינה היו תלויות באופן מוחלט באפשרויות הבנייה, דעקה באדמת הבקעה אין אבן לבנייה. מעט האבנים שאפשר להביא, מביאים אותם ממרחקים עצומים מן הערים, אי אפשר לבנות בנייה נרחבת באמצעים כאלה. מה קרה? ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה. כמו שאפשר לייצר כלי חרס, אפשר לייצר אבנים מלאכותיות. אבנים מלאכותיות בדפוס קבוע, כמו ששורפים חרס, צורפים אותו בכבשן. הם התחילו לייבש את הטין הזה בשמש, אבל מהר מאוד הם עברו לבנייה מתועסת, שמתוארת כאן בכתוב, לבנים, שרופות, הרבה פעמים בגוון אדמדם, זאת בעצם אדמת הבקעה, שנשרפה בכבשן, בלבנים מלבניות, בתבנית קבועה, מה שאפשר בנייה המונית נרחבת בהיקפים עצומים. מעט האבן שעמדה לרשותם של סלעים טבעיים, אלה הוצבו ביסודות, ועל גבי זה נבנו בנייני מנהל, בנייני עיר, חומות שערים וגם ארמונות שליטים בהיקפים שלא היו עד אז בשום מקום. אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחומר. מה שעשו קודם באבנים טבעיות עם קצת חימר שהדביקו חללים בין האבנים, עכשיו הפך להיות לבנייה מתועסת של ערים שלמות בהיקפים עצומים. ויאמרו, פעם שנייה, אבן נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. אם כן, יש פה שלושה שלבים. הנסיעה אל הבקעה, שזאת המהפכה החקלאית, המעבר אל הבנייה ובניית הערים, ואז המגדל שראשו בשמיים. מגדל שראשו בשמיים היה בכל עיר מסופוטמית. זה טעות לקרוא את זה על מקום ספציפי. כל הבקעה, בכל הערים שנבנו בבקעה, במרכז הערים האלה נבנו מקדשי מגדל. מקדש המגדל הזה הם קוראים לו זיגורת, שפירושו הבית שמחבר שמיים וארץ. זה בדיוק, בדיוק מגדל וראשו בשמיים, פן נפוץ על פני כל הארץ, זה החיבור של השמיים והארץ. וכל אדם שבא אל המקדש הזה צריך לעלות כמה מאות מדרגות, לפעמים כמה אלפי מדרגות, מה שאנחנו קוראים מדרגות, מה שבתורה קוראים מעלות, לעלות במעלות, לפעמים ארבע קומות, לפעמים שבע קומות, היו ורסיות שונות של המגדלים האלה, אבל בכולם שלט עיקרון אחד, המקדש נמצא למעלה. כל מי שרוצה להגיע אל פולחן האלים צריך לעלות במעלות כמה קומות, מאות, לפעמים אלפי מדרגות, והשאלה היא למה. ההנחה של חוקרי התרבות הזאת היא שהאנשים האלה באו מן ההרים, שתפיסת העולם שלהם, התפיסה האלילית שאיתה, שבה הם האמינו, הייתה שהאלים יושבים על הערים הגבוהים, במקומות שבני אדם כבר לא יכולים להגיע. עד המקומות שבני אדם מגיעים זה שליטת בני אדם. משם ומעלה, בשלג העד, שם החיים אלים. זו תפיסה, תפיסת עולם. אמרתי פעם באיזה סיור, שעד היום הזה, בהימלאיה ידוע שכפרים יש עד 3,000 מטר גובה. מתקנת אותי גברת אחת ואומרת לי עד 4,000. אמרתי לה, כן, בקטות יש עד 4,000, ואני שמח לגלות ש... ישראלים בקיים בהימלאיה אולי יותר מאשר בפינות בארץ, אבל ככה זה. יש כפרים עד גובה 3,000, יש בקטות עד גובה 4,000, הררת גבוה מעל 5,000 מטר, על הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, בלשון התורה, לפי התפיסות האליליות ששררו שם, יושבים אלים. עד היום הזה יש משהו מסתורי שמושך אנשים לטפס על ערים גבוהים ולהגיד, הנה היינו למעלה. אתה שואל את עצמך, למה אנשים חותרים וחתרו להגיע לאנטרקטיקה ולאברס? מה הניע אותם? אז זה לא פריצת דרך מדעית, זה לא כמו... החלל זה גם פריצת דרך מדעית, אבל... בחיבוש האברסט, שום פריצת דרך מדעית. מה הסיפור? הסיפור הוא ברור. זה מיתוס יווני מפורסם, כשקראו לו הרקולס, שהוא הצליח לנצח את האלים, לגבור על האלים ולהשתלט על ה... להגיע אל מקום האלים ולקחת מהם את השליטה. לא חשוב הפרטים של המיתולוגיה הזאת. זה רק כדי שתפסיקו להקשיב לאלה שאומרים שבערים הגבוהים יש איזה קדושה או משהו מיוחד. יש, נכון שיש איזה הרגשה מיוחדת ונוף מיוחד, אבל זה הכל. וכדי שתבינו למה חז"ל אמרו שסיני היה נמוך שבערים, רק חלומות נוצריים הביאו את הטיילים לטפס לג'בל מוסה 2800 מטר, גובה, משה רבנו לא טיפס לא ל-2800, לא לג'בל מוסה ולא לג'בל קטרינה ולא לכל כדומה להם, כי אין צורך, באמת אין צורך. מה סנה נמוך שבאילנות הוא שיח, פטל. אף סיני נמוך שבערים ללמדך שאין מקום פנוי בעולם בלא שכינה, אפילו סנה. ממעמקים קרתיך. וזה מדרש רבה בשמות על הסנה וסיני, כן? למה אתה יכול לעמוד, אנחנו עומדים על הר הזיתים ומסתכלים על הר הבית מלמעלה למטה, הוא הדין בארמון הנציב או בכל, אפילו בעיר העתיקה אנחנו עומדים מסתכלים על הר הבית מלמעלה למטה. אותו הדבר יש קורה בשילו, זה גם כן נוף כזה, ואותו הדבר בשכם, אותו הדבר בנוב ובגבעון. זה מקומות שאפשר להסתכל שם מלמעלה למטה. התורה לא רצתה לבנות מקדש, חס ושלום לבנות מקדש על הערים הגבוהים ועל הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, כי זאת עבודת אלילים. תפיסה אלילית אמרה שעל הערים הגבוהים באזור השלג העד, מעל לגובה בני אדם, שם האלים יושבים. לכן אגב, כנראה מסיבה זו מדגישה התורה בפרשת המבול, שהמים כיסו את הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. בגרסאות, אתם יודעים שיש גרסאות רבות של מבול, ובכל התרבויות המסופוטמיות יש סיפור מבול. אין שם תרבות אחת שלא מספרת על מבול. יש כאלה שעושים מזה ספרות, אבל לעניות דעתי ברור שאם כל התרבויות המסופוטמיות מדברות על מבול, אז היה מבול. זה רק הם מספרים, כל אחד את זה מספר את זה לפי השקפת עולמו. ושם מופיע קטע של האלים נדחקו לפתחי השמיים, כי המים עלו ואיימו עליהם. אז ברור לגמרי למה התורה מגחכת את זה ואומרת ויחוסו כל הערים אשר תחת כל השמיים. ואגב, המסופוטמים חשבו שהמבול בא כי בני אדם שנוצרו מטיט ומחומר הפריעו את שנתם של האלים, הם עשו יותר מדי רעש, אז לכן הם נמאס להם, החליטו למחות אותם. אז אולי זה יביא משהו של הבנה איך התורה מתארת את המבול ולמה. כן, ברור שסיפור המבול בתורה הוא סיפור של אלוהים אחד ששולט בעולם כולו, וזה מול כל מיני תפיסות אליליות. גם העניין הזה של ההר המלאכותי הוא תוצאה של העניין הזה. חשבו האנשים האלה איך הם יתחברו לשמיים, איך האלים יבואו לשכון בתוך עיר, בתוך הבקעה. הלא האלים יושבים על הערים הגבוהים. תקסו עצה, אני מקווה שאתם מבינים שאני צוחק, אבל הצחוק הזה הוא אמיתי. זאת אומרת, הם באמת חשבו ככה. תקסו עצה ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. אנחנו לא נבנה את המקדש בתוך הבוץ. בתוך הבוץ אנחנו יושבים. אנחנו צריכים הגנה של האלים, כדי שהם יועילו בטובם לבוא ולתפרוס עלינו את חסותם. אנחנו נבנה להם מגדל וראשו בשמיים. ולכן בכל עיר מסופוטמית, כל עיר מסופוטמית, יש מקדש מגדל, שהמקדש לאלים, הפולחן לאלים נמצא על גבי הקומה העליונה. זה מין הר מלאכותי, ומאות המדרגות, והמאמץ הגדול לטפס למעלה, נועדו לשכנע את אלים לשכון בקרבם, ואת האנשים שהם באמת מתקרבים לשמיים כשהם באים למקדשים האלה. זה מה שחבוי מאחרי אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. מי שמפרש את זה בלי הרקע המסופוטמי חושב שמדובר בעיר מסוימת ספציפית, במקום אחד ספציפי ותו לא. אבל מי שמכיר את מקדשי המגדל האלה מבין על מה מדובר, מה זה נעשה לנו שם, ומבין שזה מודל, זה מדובר פה על כל הבקעה ועל עשרות ומאות ערים כאלה שנבנו בבניית הלבנים המתועסת. ועכשיו יגיע השלב המכריע שנעשה לנו שם, מה חבוי מאחרי זה. כן, אז תשאל למה ארץ ישראל לא נמצאת לא בערערת ולא ולא בנפאל. אז אני אגיד לך רק כיוון שכדור הארץ הוא כדור, אז מה שנמצא למעלה זה מה שאתה מחליט שהוא למעלה. זה רק בקיצור בשביל לגמור את העניין בחיוך, אבל ברור שגבוהה מכל הארצות זה לא במובנים האלה הפיזיים, ולא לזה התכוונו חז"ל, התכוונו למשהו אחר. ארץ ישראל כן נמצאת במפגש היבשות. כן.
ללא אתה ויקרת רעתה, למרות את הכרו כרף את אלו, מבחינתנו היא גבוהה ולא הרעה.
נכון, נכון. כמו שירושלים גבוהה מכל ארץ ישראל, אבל אתה עומד בחברון, או בגוש עציון מסתכל למטה, ואתה עומד בבית אל ומסתכל למטה. אז הכוונה היא כמובן במשמעות שונה, משמעות אחרת. מה מסתתר מאחרי נעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ, ואיך נהיית הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. הקמת ערי המדינה, כדי לשלוט באדמות ובמים ולנהל את המסחר השופע בבקעה, הביאה מהר מאוד לסכסוכים בין ערי המדינה ולמלחמות. יש קו ישר בין המהפכה החקלאית בבקעה עם הנהרות, עם גודש המים והקרקע ועם המסחר בדרכי הנהר, הקמת מרכזי הניהול ובניית הערים, והסכסוכים על מים ועל אדמה ועל שליטה והתחלת המלחמות בין ערי המדינות, בין ערי המדינה. ומהר מאוד התפתחו מלחמות הלוך וחזור, ופעם עלתה ערך אורוק ושלטה בארץ שנער, רוב הפעמים היא שלטה, ופעם עלתה עיר ששמה קיש, ופעם עיר אורוק היא יותר שומרית וקיש היא יותר שמית. השומרים זה תופעה בפני עצמה, אני תכף אגיד על זה משהו. ופעמים שעלו ערים אחרות והתחילה מערכה בלתי פוסקת, סדרה בלתי פוסקת של מלחמות, בעצם כל מלחמות השליטה על השליטה, כל המלחמות על השליטה בעולם עד ימינו התחילו שמה בבקעת שנער, בתוך המהפכה הזאת של, כן, שתי מהפכות, מהפכה חקלאית מפותחת ביחס לחקלאות ההררית ומהפכה עירונית, ערי מדינה, וממילא סכסוכים ומלחמות, מאבקי שליטה והגמוניה. כל זה התחיל שם. אם כן, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים על המהפכה של ביות בעלי החיים ושל היציאה מן הגן והמהפכה החקלאית הראשונית, כל אלה כבר התגמדו לנוכח המהפכות שמתוארות כאן. החקלאות של בקעת הנהרות, צמיחת הערים וצמיחה הופעת הסכסוכים והמלחמות ומאבקי השליטה וכל אלה. כמובן שהיו קבוצות רבות שהגיעו לתוך הבקעה מסוגים שונים, ממקורות שונים, והמקום שבו נוצרה הציוויליזציה המפותחת ביותר לראשונה זה באמת דרום שנער, שומר, ובשומר נוצר מפגש בין אוכלוסייה שמית לבין אוכלוסייה שומרית. אם אתם רוצים לדעת איך נראו השומרים, תסתכלו על הסינים ותיישרו את העיניים. אנשים נמוכי קומה, פרצופים עגולים ונמוכים, גוצים לא דומים בכלל לאוכלוסייה השמית. והפרצופים של השליטים השומרים הם כולם עגולים, הם כולם נמוכים, אין להם עיניים מלוכסנות, זה הכל. אז אם בסין, גם בהודו, התחלת ההופעה של תרבויות קדומות היא מתקופת האבות, במסופוטמיה זה כבר היה לפחות 1,000 עד 2,000 שנה קודם, ואפשר בהחלט לומר, אני אומר את זה בביטחון, שחלק גדול מהתרבויות האסיאתיות גם הם התחילו במסופוטמיה בבקעת שנער. וכמו שאבותינו הלכו לכנען, כן, בצד השני הייתה מצרים, ככה היו חלק של התרבויות המסופוטמיות שהלכו פשוט מזרח, הגיעו להודו, הגיעו לסין. השומרים הביאו איתם כישרונות בלתי רגילים, והם יצרו משהו שלא היה קיים קודם. הם היו המפתחים הראשיים של ערי המדינה האלה עם תעשיית הלבנים ובניית הערים ומקדשי המגדל. הם היו המובילים בכל הדברים הללו, וגם ערי המדינה ומלחמות בין ערי המדינה וערי מדינה הגמוניות וכל זה, זה הכל שם התחיל. יש שומרולוג ידוע, כתב ספר שנקרא באנגלית History Begin in Shumer. היסטוריה מתחילה בשומר, כך בעברית. שמואל נוח קרמר. יהודי מבין לעשות הקבלות עם התורה, קצת שוגה פה ושם, אבל בהחלט איש מעניין. רק אני צריך להעיר שההיסטוריה שהתחילה בשומר לא הייתה ההיסטוריה של האנושות, אלא ההיסטוריה של הציוויליזציה. זה לא אותו הדבר. היסטוריה של הציוויליזציה המפותחת, עם תרבות חקלאית עצומה, עם תרבות עירונית כבירה, עם סכסוכים ומלחמות ומאבקי שליטה וכל זה, זה בדיוק מה שהתחיל בשומר. חוקר אחר, גאוני, עם ראש גאוני, בדק את השפה השומרית ומצא שהביטויים של בשפה השומרית לחיי יום יום פשוטים, למושגים פשוטים של חקלאות ושל בית, הם השפה השומרית מלאה מילים שמיות. אבל כל המונחים של תרבות מפותחת הם שומרים ולא שמיים. השומרית היא לא שפה שמית. כל המונחים התעשייתיים של אוניות, של ניהול ערי מדינה, של חוק ומשפט, כל המושגים המפותחים של התרבות, של הציוויליזציה, הם שומרים ולא שמיים. ומזה הוא הסיק בצדק שהאוכלוסייה השומרית השתלטה על האוכלוסייה השמית והפכה להיות אליטה מנהיגה ומובילה. יכול מאוד להיות שהיא הייתה מיעוט מבחינה מספרית, אבל היו לה יתרונות כאלה שהובילו אותם אל ההגמוניה. ושם התחילו כאמור המלחמות בין ערי המדינה האלה, כשאורוק, רוב הזמן אורוק הייתה העיר ההגמונית המובילה בארץ שנער בדרום עיראק של היום, שומר של אז. והנה מלך עם השם המפואר לוגלזגסי, שתי מילים בשומרית תלמדו, לו זה איש וגל זה גדול, ולוגל זה מלך כי הוא איש גדול, אז לוגל זה מלך וזגיסי זה שמו. האיש הזה הצליח לאחד את כל שומר תחת הנהגתו בעיר אורוק והפך להיות המלך הראשי בשומר, ואז הוא מצא את עצמו מול מלך אחר שמי, הראשון בעולם שקראו לו סרגון, לא סרגון של ימי המלוכה כמובן, לא סרגון של אשור. סרגון זה שם אקדי, שרו וקין, שרו זה השר. השר כמו המלך. זאת מילה שמית קרובה לעברית. שרו השר, הוא, ממש הוא, כן, שרו הוא קין, קין פירושו כן, ולהגיד השר הוא כן, כלומר שהוא חוקי, פירושו של דבר שאיש לא ידע מניין הוא בא, הוא הסופי שהגיע מעין שהוא לא ברור מאיפה, וסיפרו סיפורים, סיפורי אגדות מרתקים ביותר על איך, מאיפה הוא הגיע, איש הזה לא ברור, אבל הוא הפך להיות השליט הבא, כי הוא ניצח את לוגל זגסי, והפך להיות מלך אקד ושומר, ייחד את כל שנער תחת שליטתו, והקים את האימפריה האקדית, היא האימפריה הראשונה בעולם. האימפריה הראשונה בעולם שהיה לה כוח צבאי בלתי רגיל, שהצליחה להשתלט על, על ארץ שנער כולה וליצור אימפריה. חיש מהר, חיש מהר סרגון מאקד, אחרי שגמר להשתלט על שומר ואקד, יצא צפונה וכבש והשתלט על צפון עיראק של היום, היא ארץ אשור. ארץ אשור, צפון עיראק של היום, האזור הקורדי, האזור הקורדי של עיראק, מוסול, שם על יד מוסול חורבות נינווה, העיר אשור, ויותר מאוחר העיר קלח, והעיר לבסוף העיר נינווה, האזור הקורדי של צפון עיראק, זה היה, זו הייתה, זה היה שלב הבא של סרגון מאקד, ואז האימפריה האקדית כבר שלטה מחוף המפרץ הפרסי ועד מוצא חידקל בהרים, ובשלב הבא יורשיו של סרגון הגיעו הלאה צפונה, הלאה מערבה, הלאה מזרחה, השתלטו על המרחב כולו, גם אילם שבמזרח, גם גוש הערים שבצפון, הגיעו עד מוצאים מצבות, נכדו של סרגון נרמסין, נרמסין, סין זה אל הירח הבבלי, אבל לפני זה האקדי, נרמסין כבר הגיע עד הים הכספי ועד הים שאנחנו קוראים לו תיכון, הרומאים קראו לו תיכון, והוא כותב שהוא טבל את רגליו במימי הים התחתון, המפרץ הפרסי, ובמימי הים העליון, כן, זה שאנחנו קוראים לו תיכון, כלומר כבר מושלו מים עד ים, מים עד ים של תהילים זה רק מים סוף עד ים פלישתים, זה קטן, אלה כבר בתקופה העתיקה היא כבר שלטו מים עד ים, היינו מהמפרץ ועד אנטוליה. זאת האימפריה הראשונה בעולם ששיאבדה אנשים בכוח, השתלטה בכוח והפכה להיות הגמוניה בלעדית בסדר גודל של כ-150 שנה. היחיד בין פרשננו שהבין שפה בסיפור הזה של נעשה לנו של מסתתרת אימפריה רבת כוח שהשתלטה על בני אדם בכוח הזרוע היה רבי יצחק אברבנאל בפירושו. הוא הבין שזאת הפעם הראשונה שבין בני אדם הצליחו להקים עריצות דיקטטורית. אברבנאל היה קרוב מאוד לפוליטיקה האירופאית של ימיו, הוא סלד, הוא סנה את אדירי הכוח שמשתמשים בכוח צבאי כדי להשתלט על אנשים. הוא כותב את הדברים האלה גם פה וגם בפרשת המלך בדברים וגם בפרשת המלך בשמואל. הוא הבין שמסתתרת פה אימפריה. אני בעצם ממשיך את הקו של אברבנאל שאני אומר שכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, זו אקדית. אין שפה אחרת שאפשר לומר את זה עליה. שפה האקדית היא הייתה שפת האימפריה, והיא הפכה להיות שפה בינלאומית מכוח האימפריה. זאת אומרת, איך הארץ נהייתה שפה אחת ודברים אחדים? על ידי הנסיעה לבקעה, המהפכה החקלאית, על ידי מהפכת הלבנים שאפשרה את בניית הערים עם מקדשי המגדל, על ידי סכסוכי הערים והמלחמות וההגמוניה, צמחה אימפריה של נעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, אנחנו נשלוט בכל, וכמובן העילים שלנו אנחנו יודעים איפה לשים אותם, והם סדרים לנו את הכל, והם הצליחו לכאורה להשתלט על המרחב כולו, והארץ הפכה שפה אחת ודברים אחדים. אז זאת קריאה אחרת לגמרי ממה שמקובל, כי הקריאות המקובלות מתעלמות לחלוטין מהתרבויות הקדומות שמרומזות כאן. תורה יותר מאשר מרמזת על המהפכה החקלאית, על המהפכה העירונית, על בניית הערים והמקדשי המקדש. היא מתארת את זה במפורש. אז אם קוראים את זה, לדעתי, זה הפירוש הנכון, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, זאת השפה של האימפריה, שזאת היה הקצה של התהליך. וכך, הפרק הזה הוא ממשיך של הפרק שדיברנו עליו קודם, החטאים של שושלת קין, הציוויליזציה הראשונית בקדמת עדן, מתגמדים, הופכים למשהו זהיר, זערורי, ביחס לתרבות שצמחה בבקעה. זה מה שמביא חרון האף הגדול. לא שבורא עולם לא רוצה בהצלחתם של בני אדם או בבניית ערים ומגדלים, אלא מה הפירוש של, מה המשמעות של הדבר הזה? השתלטות הריצה, מלחמות על שליטה שמביאות לנעשה לנו שם בצורת האימפריה הזאת על כל המאפייניה. עכשיו, צריך עוד לומר משהו על השפה האקדית. רבותיי, השפה האקדית נשארה שפה בינלאומית. גם אחרי שהאימפריה האקדית כבר לא הייתה. התרסקה ביניהם. עוצמת האימפריה האקדית והשפה שלה תובן נכון אם אנחנו נבין עד מתי האקדית הייתה שפה בינלאומית. השפה הבינלאומית. 150 שנות אימפריה האקדית בערך, פלוס מין, זה יותר, אולי קצת יותר. המלחמות האלה של שומר ואקד, זה מהתחילת המלחמות האלה זה בערך 200 שנה. אבל זה הכל בערבון מוגבל, כמובן, זה בנוי על הרבה מאוד סברות והשערות, ככל הנראה, בזהירות הראויה. כ-150 שנה של אימפריה גדולה עצומה ראשונה בעולם, בהיסטוריה. ואחר כך התרסקות מדהימה, שעוד מעט אני מנסה לתאר אותה, שזה לדעתי מה שהתורה מתארת. התרסקות והיעלמות, האימפריה הזאת נעלמה כמעט בבת אחת. כמו שהיא עלתה באופן מטאורי, ככה היא התרסקה באופן עוד יותר חד וחריף. השפה האקדית המשיכה להיות שפה בינלאומית, כל מי שמתרגם משפה לשפה עושה את זה באמצעות אקדית. מצאו אלפי כתובות. שומרית אקדית, חיתית אקדית, פניקית אקדית, מצרית אקדית, ועוד המון דברים כאלה. גם תלת לשוני. מצרית אקדית שומרת. איך בכלל פיינחו את השפות האלה? זה פלא עולם. הרי דורות רבים ראו את הכתובות המצריות על המקדשים האלה, ואיש לא ידע לקרוא את זה, קראו לזה כתב חרטומים, איש לא ידע לקרוא את זה. בשביל מה הגיע נפוליאון למזרח התיכון, אם לא ידעתם? מה הוא הועיל לתיקון עולם? בזה שהוא הגיע עם צבאו למזרח התיכון, הוא נוכל לבנות לצרף את המזרח התיכון לאימפריה צרפתית. מה טוב יצא מזה? שאפשר לראות ביעקו, ביפו, תותחים של צבא נפוליאון? מה הערך בזה?
קצין בצבאו של נפוליאון הלך לטייל במצרים ומצא את אבן הרוזט במקום שנקרא רוזט, רוזטה, כתובת תלת לשונית במצרית אירוגליפית, מה שקראו חרטומים, במצרית עממית דמוטית וביוונית, אותה כתובת. אבן גדולה, שלוש תלת לשונית, וכיוון שיוונית ידעו, התחילו לפענח את המצרית בזכותו של קצין בצבא נפוליאון. זה, בשביל זה, הערך היחיד שצמח כל המסעות האלה של נפוליאון למזרח, זה התחלת פענוח המצרית. והתחילו לפענח את הכתובות, בזכות הכתובת הזאת. אבל מה עושים עם אקדית? אף אחד לא ידע לקרוא אקדית. בחפירות התחילו לגלות כתובות במצרית ואקדית. ואז פענוח המצרית הוביל לפענוח האקדית. כיוון שהאקדית הייתה שפה בינלאומית, אז דרך האקדית התחילו לפענח את כל השפות האחרות. זה מאמץ פענוח של 200 שנה, שאפשר לומר שרוב השפות העתיקות פוענחו. עדיין יש מה לעשות, אבל הרוב המכריע כבר פוענח, וזה התחיל כאמור בגילוי אבן הרוזט, ואחר כך במילונים שבהם אקדית מתווכת, אקדית מתווכת את כל השפות כי היא השפה הבינלאומית. עד מתי אקדית הייתה שפה בינלאומית? אקדית היא שפה שמית, מזרחית. היא קרובה לנו, אבל לא קרובה מאוד. העברית המקראית היא שמית מערבית, כן? עברית מקראית, פניקית, מואבית, ארמית מערבית, יש כל אלה שפות מערביות, אקדית היא שמית מזרחית. אתם מכירים ארמית מזרחית, נכון? הארמית של הבבלי. אתם יודעים שבין הארמית של הבבלי לארמית של הירושלמי יש פער לא קטן. כי זאת ארמית מערבית, זאת ארמית מזרחית. ועדיין שתיהן שפה אחת, או קרובות מהן. האקדית היא הסבתא של הארמית הבבלית. ומי שהחליף את השפה האקדית בשפה הארמית המזרחית כשפה בינלאומית, היה דריאביש, שאנחנו, יש לו מקום חשוב אצלנו, כי הוא זה שאישר את בניית הבית השני. והוא היה המלך היותר טוב עבורנו, כן, היפוכו של אחשוורוש בנו, הוא המלך הפרוד יהודי יותר מכל מלכי פרס ומדע, יותר מכורש, יותר מכולם. הוא האיש שעלה לשלטון לפי התיארוך המקובל ב-522 לפני הספירה, שהחליף את האקדית בארמית. אפשר להניח שהאקדית כבר דורות רבים הייתה מין לטינית כזאת, שמשהו מאוד מאוד עתיק. להחליף את האקדית בארמית זה היה כמו להחליף את הלטינית ביוונית או בגרמנית. עכשיו, זה קרה ב-522 לפני הספירה הנוהגת, לפי התיארוך המקובל, בשעה ששר גודל מהקד עלה לשלטון באקד פלוס מינוס ב-2350 לפני הספירה. תחשבו. לא הייתה שפה בינלאומית כל כך שלטת בעולם, כל כך הרבה מאות שנים כמו האקדית. הארמית שהחליפה אותה שלטה הרבה פחות. הלטינית, היוונית והלטינית, סדר גודל של 1500 שנה. הלטינית היא הקרובה ביותר, אבל היא פחות מהאקדית. ואחרי הלטינית כבר יש לנו גרמנית ואנגלית וזהו. כל השפות הבינלאומיות, מה היו? אקדית, ארמית, יוונית, לטינית, גרמנית ואנגלית. זה הכל.
צרפתית?
מה?
צרפתית?
במקביל לגרמנית, הייתה גם צרפתית, כן? זה, הם התחרו, כמו שהם נלחמו, ככה הם התחרו. אז, אבל זה הכל, זה שש שבע שפות, זה כולו. כשפות בינלאומיות, שמתרגמים משפה לשפה, שפות שמבטאות הגמוניה. אז האקדית הזאת מ-2350 בערך, כמובן השפה עצמה קודמת, אבל כשפה בינלאומית, כשפת אימפריה, עד 522, אתם מבינים איזה סדר גודל זה? זאת העוצמה של השפה האחת והדברים האחדים. העוצמה של האימפריה הראשונה בעולם. הדרך היחידה שלנו למדוד את עוצמת ההשתלטות של האימפריה הזו זה השפה שהשאיר אחריה. השפה הזאת כבר לא הייתה שפת שליטה כוחנית של אימפריה, כי האימפריה התרסקה. היא נשארה רק כמשהו מת מבחינת השליטה הפוליטית והתרבותית, ורק כאמצעי קשר ותקשורת ותרגום. כי לא היו עקדים. האימפריה קרסה. וזה מה שהתורה מתארת. ויחו לארץ שפה אחת ודברים אחדים, שפה של אימפריה, שפה של שליטה, של כוח בלתי רגיל, שלא היה כמוהו. איך זה קרה? והיא בנוסע מקדם, וימצאו ויקה בארץ שינר, וישבו שם. שלב א', ויאמרו איש אל רעהו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאב, אין בחמר היה להם לחומר. שלב ב', ויאמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, שלב ג', ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, שלב ד', כך הפכה האימפריה את כל הארץ לשפה אחת ודברים אחדים. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. הרי זה דומה לסדום, הרי זה דומה למה שהתורה מתארת את סדום. צריכה להיות פה השחתה בלתי רגילה כדי שהשם יתערב באופן כזה במשהו כמו הפיכת סדום. ויאמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, בזה אחילם לעשות, לעשות להם שם. לא לעשות לבנים, לעשות להם שם, את האימפריה, זה הכוח שלהם. ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, הם משתלטים על העולם, הם שליטי העולם, הם קראו לעצמם. מלך המלכים, המלכים ההם, וזה, המנהג הזה נמשך אחר כך אצל מלכי אשור ובבל. הם מלך המלכים, הם לא מלך סתם, הם מלך מלכים, מלכי מלכים אלה. ואב נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. העיר הזאת זאת האימפריה. בבל זה, זה הארץ כולה, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ. למה בבל ולא בלל? שיש פה מדרש שמות. זה לא אטימולוגיה של, של השם בבל, האטימולוגיה המקורית של בבל מהי? בבל היא בבעיל, שער האל, או יותר מדויק בבעילים. מה שהפך באנגלית לבבילון. הבבילון הזה בא מבבילים, שער האלים. התורה רוצה למחות את השם האלילי הזה, והיא קוראת לו באירוניה פנטסטית בבל, על שם, על שם הבלילה, על שם ההתרסקות. משם מפיצה מה שם על פני כל הארץ. מה באמת קרה? מה אנחנו יודעים על מה שקרה? ובכן, אנחנו לא יודעים הרבה. זה דבר מפליא, אבל אנחנו לא יודעים. התיאורים המסופוטמיים קצת דומים לתיאורים של התורה. הם עמומים, הם סתומים, הם לגמרי לא ברורים, הם מתארים איזו שואה אדירה שהתחוללה בבת אחת. והם מתארים התנפלות כבירה של שבטים, ששמם הקיבוצי הוא אומן מנדה, זה כמו הברברים. התנפלות אדירה של שבטים מכל הכיוונים, אבל לא לגמרי ברור מה שם סיבה ומה שם תוצאה. לפי הבנתי, האומן מנדה הם עצמם הקורבנות הראשונים של איזשהו אירוע קטסטרופלי, ועצם ההתפרצות שלהם פנימה היא כבר תוצאה ולא הסיבה. האימפריה הזאת קרסה יותר מדי מהר מכדי שזה יהיה התנפלות של שבטים פתאומית מכל הכיוונים. עכשיו קורה משהו, קרה משהו כביר סביב 2200 לפני הספירה, פלוס מינוס, לפי התיארוך המקובל. כי בתקופה הזאת חרבו כל הערים מסופוטמיה, כמעט כל הערים במסופוטמיה. בתקופה הזאת חרבו כמעט כל הערים הבנויות והמפותחות, גם בסוריה וגם בארץ ישראל. גם חרבה הממלכה הקדומה במצרים, וגם כל מה שהיה באנטוליה. אני לא קראתי את זה בשום מקום, אלא ב... שורה של מקומות, זה כתוב פה לחוד ופה לחוד ופה לחוד ופה לחוד, אבל בכל מקום שאתה פותח סביב 2200 לפני הספירה, לפי התיארוך המקובל, יש איזה חורבן כביר עצום ענקי, ולכן אני חושב שהיה שם מאורע קוסמי שאינני יודע את פרטיו, שהוא חבוי פה מאחרי בירד השם לראות את העיר ואת המגדל. אם הפיכת סדום זה בקנה מידה מקומי, אז פה מדובר בקנה מידה ענק, כי החורבן הגיע מקצה מצרים ואנטוליה ועד קצה ארץ הנערות, ומעבר לזה כל התרבות שנקראת בשפת המחקר הברונזה הקדומה, תרבות האלף השלישי לפני הספירה שהגיע לסיעה בשומר ובאקד, הכל קרס בבת אחת, כמעט בבת אחת, לדעתי ממש בבת אחת. זה היה לדעתי אירוע קוסמי, ככה אני מבין את זה. זה לא ממש כתוב בסיכומי ההיסטוריונים, אני חושב שהם קוראים את התוצאות. היינו, ההתנפלות הגדולה של האומן מנדה הייתה כבר חלק, באה בעקבות הקריסה העצומה, האירוע המונומנטלי הזה, שהתורה מתארת אותו בוירד השם לראות את העיר ואת המגדל, אשר בנו בני האדם, אבא נרדה ונבלה שם שפתם, כמו הרדנה והראה בהשחטת והפיכת סדום והמורה. לפחות כך אני קורא את הנתונים, אינני מאמין שיכולה להיות קריסה פתאומית, מהירה מאוד, גם של הממלכה הקדומה במצרים, גם של כל ערי המדינה בארץ ישראל, בסוריה, כנען, סוריה, אנטוליה וכל בקעת הנערות סביב תאריך אחד, ובכל מקום ייתנו לזה סיבה מקומית, לא נראה לי מתקבל על הדעת בשום אופן. ואני חושב שזה מה שהתורה כאן מתארת. גם התיאורים המסופוטמיים הם מאוד מבולבלים, הם מאוד עמומים, הם מאוד סתומים, הם מדברים על זעם האלים, מדברים על משהו בלתי מובן. התוצאות. התחילה נדידת עמים כבירת ממדים. בהיקפים עצומים. כשלימדו אותי רש"י ומדרשים על הפלגה, תמיד היה נראה שהפלגה זה משהו שקרה באיזה שנה אחת, נכון? נכון, ככה זה נראה? אירוע שקרה בזמן מאוד קצר, מצומצם ומסוים ומוגדר. זאת אותה הקריאה שקוראת את העיר ואת המגדל כמשהו מאוד מקומי. הפלגה נמשכה בהזמתי מאות שנים. היא התחילה עם קריסת האימפריה האקדית, והיא הגיעה למצויה רק בתקופת האבות, שנדידת האבות היא אחד הגלים האחרונים של הפלגה. הפלגה הייתה נדידת עמים כבירת ממדים. הראשונים שהתאוששו היו השומרים.
בערך 100 שנה לפני אחרי קריסת האימפריה האקדית, הפכה אור השומרית, לא ערך אור, לבירה של אימפריה כלכלית שומרית, שהסתרעה על פני כל המרחב האקדי לשעבר ועוד יותר, אבל לא בכוח צבאי. השומרים לא שלטו בכוח צבאי, הם שלטו בכוח כלכלי. את עקבות המסחר השומרי של אור מוצאים בערי מדי, אולי אפילו בצפון הודו, באנטוליה, במצרים, בכל המרחב. הם הראשונים שהתאוששו וגם הראשונים שנעלמו. אז כמאה שנה אחרי קריסת האימפריה האקדית סביב 2200, הופיע אור שלוש, אור השומרית, ועוד כמאה שנה והיא נעלמה. היא קרסה גם כן, היא קרסה בתהליכים רגילים של אויבים שמסביב שהשתלטו עליהם. התהליכים של הפלגה הביאו בין היתר מה שמעניין אותנו, שבטים שמיים חדשים מצפון מערב מסופוטמיה, מאזור ארם נהריים. הגיעו שבטים שמיים עם שמית מערבית גם לבבל וגם לכנען. איך אנחנו יודעים? השם היחיד שאולי שמעתם של מלך בבלי, זה אני משער חמורבי. נכון? זה מי שמע פעם על חמורבי? כולם שמעו על חמורבי. מישהו שמע פעם על סרגון מאקד לפני השיעור הזה? אחדים. מישהו שמע פעם על לוגל זגיסי לפני השיעור הזה? אף אחד. ברור, כן, זאת התמונה ששיארתי. חמורבי מיודענו. הוא האימפריה הבאה, הוא השנייה בהיסטוריה. הוא הפך את בבל לאימפריה. מה שעשה סרגון באקד, עשה חמורבי בבבל. חמורבי, שפתו אקדית לכל דבר, אבל שמו שמי מערבי. וחמורבי זה שם מטעה. כי שמו בעצם אמורבי, רק שהאקדים היו מבטאים את העין הזאת קרוב לחטא, אבל זה אמורבי, אמירב בעברית שלנו, משפחתי הגדולה, עמי החזק, וכמעט עברית. יש שם מלכים בשושלת הזאת של חמורבי, שאחד קראו לו שולו מאילו, שולומי אילו זה שלומי אל. אחד המלכים שם קראו לו עמי צדוקה, עמי צדק. שולומי אילו זה אחד בהתחלה, עמי צדוקה זה אחד בסוף. בין שלומי אל ועמי צדק יש אמורבי. אז אלה פשוט שמות שמים ערביים. זאת עברית. כמעט בדיוק עברית, זה רחוק מהקטית. השמות שלהם מסגירים את מוצאם. השפה שלהם היא אקדית, היא שמית מזרחית. הם כותבים, הם מדברים אקדית, החמורבי הוא כבר אקדי לחלוטין, בכל, בתרבותו, בכל התנהלותו, אבל מוצאו. השבטים האלה שבאו מאזור ארם נהריים, הגיעו לבבל, ושם עלו לגדולה, כמו לפני כן השומרים והאקדים. והגיעו לשליטה על בבל, וחמורבי הוא האיש שהפך את בבל לאימפריה ששולטת עוד פעם על כל המרחב ההוא של אקד ההיא. כ-500 שנה אחרי האימפריה האקדית, אימפריה בבלית, והתקופה היא כבר ימי אברהם. אותו הדבר שקרה כאשר הגיעו שמים מערביים לבבל, למקומות אחרים, לאשור, למרי, על הפרט התיכון, הגיעו שמים מערביים לכנען. ובתוך הגלים האלה של שמים ערביים שהגיעו לכנען, מצפון, מירם נהריים, היו גם תרח אבי אברהם. עם מאות אנשים, נכון? יש להם פתאום 318 לוחמים. איפה לא 318 לוחמים? זה כל אלה שהוא גייר, נכון? יש לו שבט לא קטן לאברהם. אז אם אתם מדמיינים את המפה, כן, במבט שלכם זה צריך להיות, כן, מארם נהריים לדרום מזרח לבבל ודרומה לכנען. הנדודים האלה חלו במקביל, ולכן חמורבי פחות או יותר ימי אברהם הם באו כמעט מאותו מקום, מארם נהריים הצפונית, מהשבטים השמיים שישבו שם קודם. אחד השבטים האלה היה שבט כסדי. כסדי, ארפח שד, ארפה וכסד. נכון? את כסד ואת חזו. כסדים, היה שבט כסדי שישב בארם נהריים. וגם הוא ירד לאט לאט דרומה. ומהשבט הזה יצמחו אחר כך הבבל הכסדית של מרודח בלדן ושל נבוכד רצר, אויבינו מחריב הבית הראשון. אבל הכסדים לא באו מאור השומרית, ומי שקורא לאור השומרית אור כסדים לא מבין מה באמת מסופר כאן, הוא טועה. ולא משנה איזה חכם הוא ואיזה מפה הוא מצייר. כי כסדים הגיעו לאזור אור השומרית רק בסוף בית ראשון. ומי שקורא לאור השומרית אור כסדים מתכוון שהסיפור הזה נכתב בסוף בית ראשון. תודה רבה, שלום עליכם. הכסדים בימי האבות ישבו בארם נהריים בצפון למעלה, והם נדדו לאט לאט. ודאי. רק שאור הכסדים היא לא אור השומרית, אלא עיר בת של אור השומרית באזור כסדים. מראים במזרח טורקיה את אורפה. בדרום מזרח טורקיה מראים את אורפה עם ברכת אברהים, שמתאימה מאוד לזה. ותכף אני אתן עוד משהו על... לא, כבר אין זמן, כן. אני לא מסתער את המבול, על המבול מדבר לחוד. אמרתי על זה משהו. אני מתאר את האימפריה האקדית, את הקריסה שלה ואת הפלגה. בסדר? מה?
אמור לעצור את הרצף של התרבויות.
על המבול נדבר בשיעור הבא בעזרת השם. רק קלה הזמן ולא גמרנו. כן. מה זה בלל? הם איבדו את היכולת לשלוט בעזרת השפה. שליטה בעזרת השפה נעלמה והכל קרס. זה לדעתי מה שמתואר כאן. אני יודע שרוב העולם מפרש אחרת. אני באתי לפרש את הפירוש שאני חושב שהוא נכון. כן.
מה ההבדל בין לשון שמדבר בפרק י' ושפה בפרק
נ'? אז אנחנו נדבר, נשלים בשיעור הבא, כי אנחנו צריכים להבין עוד את סיפור נמרוד בפרק י', כי הוא סיפור מקביל ומשלים, ואז אנחנו נענה על כל השאלות האלה, אני מקווה, בעזר השם. עד כאן.
כאן מסתנות על הטכנולוגיה שאתה...
שמה.